שלום למאזיני כל הנחל. אנו בתוכנית חיי רבנו כמדי שבוע. סיפור חיי רבנו. שבת פרשת ויקהל, שבת שקלים. היה רבי נתן אצל רבנו זן, ובבוקר בעת קריאת התורה יצא רבנו זן מחדו הפרטי ונכנס לבית הגדול שלו, זאת אומרת החדר הפרטי של רבנו, ואחרי זה היה הסלון הבית הגדול, ששם היה בית מדרש, שם יושבים ללמוד. אז רבנו יצא מהחדר הפרטי ונכנס לבית המדרש, זה באותו בניין, באותו בית. ואז רבי נתן נכנס לחדר של רבנו ז"ל בלי רשות, בלי שירגיש רבנו בזה, וראה על השולחן מונח כתב, בכתב יד קודשו של רבנו ז"ל, שרשם רבנו ז"ל לעצמו 10 מזמורי תהילים שצריכים לומר של תיקון הברית. והיה ברצון רבי נתן מאוד לקחת לעצמו את הכתב הזה, כי רבנו עדיין לא גילה את התיקון הכללי. אך לא היה דרך ארץ לקחת את הכתב בלי רשותו, לגוע בו, אז רבי נתן לא נגע בכתב שהיה על השולחן של רבנו, אבל ככה הוא התחיל להציץ מלמעלה, ניסה בזיכרון שלו לקלוט את הפרקים, את 10 מזמורים שרבנו רשם. אבל לא יכול, למה כל רגע הוא הסתכל לדלת שלא ייכנס רבנו, אז מהפחד הוא לא הצליח לקלוט את המזמורים. כי הרי הוא נכנס לחדר של רבנו בלי רשות. על כן לא יכול לתפוס מיד את אלו 10 מזמורים בפרטיות. יום א', פרשת פיקודי, כ"ח באדר, נכנס רבי נתן לרבנו ז"ל, לקחת רשות, פרדה, כדי לחזור לבית שלו, ודיבר אז קצת עם רבנו ז"ל ושאל אותו וביקש ממנו שיגלה לו מה הם 10 קפיטל תהילים שצריכים להגיד לתיקון הברית. כי הרי הוא ידע כבר, הוא ראה אותם על השולחן. אז הוא ביקש מרבנו, כי רבנו עוד לא גילה שיש לו את זה. ולא רצה רבנו ז"ל ואמר לו שפעם אחרת. והלך רבי נתן מאיתו ונסע אל ביתו, אל העיר נמרוב. ביום א' לעת ערב ביום א' לעת ערב היו אצל רבנו זל רבי אהרון הרב של ברסלב ורבי נפתלי מנה מרוב, חבר של רבי נתן. רבי נתן לא היה. וגילה לפניהם רבנו את העשרה מזמורי תהילים בפרטיות שנקראים תיקון הכללי, ואלו הם עשרה מזמורים, פרק ת' ז' למד ב' מ' א' מ' ב' נ' ת' ע' ז' צדי קופ' א' קלז' קופ' נ'. וייחד אותם לעדות על זה, רבנו קח אותם בתור עדים. עדים זה דבר מחייב, זה כמו שבועה. וכך אמר להם, היות בעניין זה הידוע, היינו פגם הברית, נלכדים בוודאי שלושה חלקי עולם, שלושת רבעי מהעולם, תקועים בפגם הברית. אני לוקח אתכם לעדות, ותדעו שאלו העשרה קפיטל תהילים מועילים מאוד מאוד לתיקון קרי, והם תיקון גמור ומועיל מאוד מאוד. ויש מי שיקרה לו על ידי ריבוי אכילה ושתייה, או על ידי חולשה ועייפות, או על ידי שאינו שוכב כראוי, אבל זה כלום. לא על זה אני מדבר. זה לא צריך תיקון. כי זה כמו תינוק שמשתין בחיתול, זה לא נחשב. גם יש ששומרים אותו מלמעלה וניצול מן המקרה, או שהמזל שומר אותו וניצול. כמו שבחלום, לפעמים נדמה לאדם בשינה, בחלום שהוא נופל, ואחר כך מתעורר משנתו, גם זה מן השמיים שמצילים אותו מזה, שלא יחטוף את הזפתה למטה. רק מי שיקרה לו חן שלום מחמת הרהורים, מזה נבראים ממש קליפות, כמבואר בספרים, ולזה מועיל התיקון הכללי. מי שמערער ומדמיין ומפנטז וכולי וכולי, זה בורא קליפות. מה זה קליפות? שדים. מה זה שדים? מחשבות רעות. כשאדם חושב מחשבה, כמו כשאדם מדבר דיבור, יוצא מפיו אותיות, האותיות האלה זה בריאה חדשה, והם קיימים, עובדה שהם יכולים להתגלגל על גלי הרדיו ולהגיע 10,000 קילומטר למישהו, לשמוע אותם, זאת אומרת הדיבורים קיימים, ממשיכים להתגלגל. אותו דבר המחשבות, אומר רבנו, כשהוא חושב ומערר הרהורים רעים, הוא בורא. הוא בורא מלאכים או שדים. מחשבות טובות זה מלאכים, מחשבות טובות זה שדים, קליפות, והם קיימים, הוא ברא. אנחנו, יש לנו כוח לברוא דברים. כמו שהגמרא אומרת, כמו שהקדוש ברוך הוא בורא עולמות, כך אנחנו. אי מי אתם? מה אנה? בורש מאיה וערה במילולי, אף אתם כן. כמו שאני בורש המאיה וארץ, הקדוש ברוך הוא אומר, גם אתם ככה. אתם גם בוראים. נתתי לכם את הכוח הזה. מחשבה, אתה בורא. כשאדם בורא מחשבה רעה, אז הוא הבורא שלה. ואם הוא הבורא שלה, הוא צריך לפרנס אותה. אז היא באה אליו. תפרנס אותי, תן לי חיות, אתה בראת אותי. וזה הדמיונות שנכנסים לאדם ומטרטרים לו במוח. תן לי חיות, אבלן מזונה, אומר הזוהר, אבלן חיה. תן לנו מזון, תן לנו חיות. רוצים לחיות, בראת אותנו, אי אפשר לחיות בלי מזון. אז המזון שלהם זה העבירות, הקליפות, הבלבולים שמבלבלים את האדם. אומר רבנו, אבל מי שיאמר באותו היום, אלו עשרה קפיטל תהילים, בוודאי יתקן בזה מאוד מאוד. וכמה וכמה צדיקים גדולים שרצו לעמוד על עניין זה, לסוד הזה, לגלות אותו, לא הצליחו, לא מצאו. קצתם התחילו להבין את העניין הזה, קצת מהצדיקים, אבל הסתלקו לעולמם באמצע עיונם בנושא הזה. ולי עזר השם יתברך, שזכיתי לעמוד על זה בשלמות, ולדעת מהו התיקון. תיקון של עשרה מזמורי תהילים, והוא דבר חדש לגמרי, חידוש נפלא, כי הוא תיקון נפלא נורא מאוד מאוד. ואמר רבנו בזה הלשון, מי שיוכל ללך למקווה, ואחר כך יוכל ביומרם בוודאי מה טוב. אך אפילו אם הוא אנוס, שאי אפשר לו לטבול, כמו חולה, או שהוא בדרך, אבל פי כן יאמר את התהילים גם בלי תפילה, את התיקון הכללי, אשרי לו, כי הוא תיקון גדול ונורא מאוד. ואם יאמרם בכוונה כראוי, בוודאי מה טוב, וגם האמירה בעצמה שהיא לא בכוונה כל כך, גם כן מסוגלת מאוד. ואמר, כי לא נודע זאת מיום בריאת העולם. מסתמה, הייתי רוצה לבטל זאת לגמרי. לא להביא תיקון לקלקול, הייתי רוצה לבטל את הקלקול מלכתחילה, שלא יהיה קלקול, שאנשים לא יהיה להם השיגעון הזה. הייתי רוצה לעשות את זה. אך אי אפשר לעשות דבר כזה, לבטל את הטבע של האדם, לרדוף אחרי התאווה הזאת. אי אפשר לבטל את זה. לא בגשמות ולא ברוחניות. בגשמות אי אפשר, למה? כי היה צריך לבטל את הטבע ולשנות את הטבע של כל בני אדם בתמידות. וזה טבוע באדם מודבע, הדבר הזה. למה הקדוש ברוך הוא הטביע את זה באדם? כי הוא רצה שהעולם ימשיך להתקיים הלאה והלאה והלאה, וימשיכו להיוולד בני אדם. אם לא היה מודבע באדם הרצון הזה, לא היו נולדים בני אדם. היה נעצר, נגמר הסיפור, מתים, 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 והעולם היה נשאר ריק מבני אדם. ואז לא היה גילוי חס ושלום האלוקות בעולם. וזה מה שרצו לעשות. דור המבול, כתוב במדרשים שהיה להם איזה משקה, הוציאו אותו מהצמחים, שהיו נותנים לנשים שלהם לשתות את המשקה הזה, והם נהפכו להיות עקרות, והם רצו, זהו, לגמור עם העולם, לגמור עם בני אדם בעולם. מה אכפת להם היה הלאה? העיקר הם חיים? הם חיים, יגמרו את החיים שלהם עד גיל סיבה וזקנה טובה, ושלא יהיה המשך, לא יהיה להם ילדים, שיביאו ילדים, ידעו לה שהעולם ייגמר. זו הייתה המטרה שלהם. אז הקדוש ברוך הוא הטביע את הדבר הזה, לכן זה היצרה הכי קשה להתגבר עליו. האדם כל הזמן רוצה את העניין הזה. אז רבנו אומר, קשה לבטל את זה לגמרי, כי אפילו משה שרצה לבטל את הטבע, שביטל את הטבע, כן, את הטבע של הים שהוא זורם לכיוון החוף, פתאום לעצור אותו ולפקוע את הים, שזה נגד הטבע של הים, וכל הדברים שהוא עשה שם במצרים נגד הטבע. משה רבנו עשה את זה לכמה דקות, לשניות, הוא ביטל את הטבע, אבל אי אפשר לבטל את הטבע לגמרי. ורק בדבר פרטי הוא עשה את זה, כגון קריאת ים סוף או בקיעת הירדן. זה רק לפי שעה. אבל לבטל את הטבע של כלליות בני אדם זה דבר שאי אפשר. כי צריכים ללכת לשלמות הטבע אצל כל בן אדם ובן אדם, וזה אי אפשר. וגם ברוחניות אי אפשר לעשות דבר כזה. אבל רבנו יש לו עצה איך לשנות הטבע. כל בן אדם ששנה לעצמו, רבנו מגלה בפשוט, כמו שהוא אומר פה, שקשה לשנות את הטבע, אבל יש לרבנו עצה איך לשנות הטבע. כל מה שאנחנו עושים זה רק בגלל שהתרגלנו לעשות את זה, וזה הפך להיות לנו טבע, טבע שני. אדם מתרגל לקטע הזה וזהו זה. הוא הפך להיות נרקומן על הדבר הזה, טבע. רבנו אמר, כדי לבטל את הטבע, תבנה לך טבע חדש. להילחם נגד הטבע לא תוכל. לא תוכל לבטל את הטבע. אבל אם תבנה לך טבע חדש, הטבע הראשון יתבטל. וזה בכל התחומים. אנשים שקשה להם להפסיק לעשן, דם הזה הפך להיות טבע, וטבע קשה לשנות. זה מודבע. תעשה טבע חדש. תרגיל את עצמך כל פעם שבא לך, מגיע כוס קפה, ואז המדמה אומר, קפה שווה סיגריה. אז צריך גם סיגריה ליד הקפה. במקום זה תגיד, תבנה טבע חדש, קפה שווה סוכריה. קח סוכריה. קפה סוכריה, קפה סוכריה, בסוף, וכן בשאר הדברים. אם בן אדם רוצה להילחם, לעשות, הוא יצליח בזה. וכן בשאר התאוות, וכן בדיאטות למיניהם שאנשים עושים, זה לשנות טבע, זה לא קל. אלא אם כן תבנה טבע חדש. אתה מרגיל את עצמך, הייתי רגיל לאכול ככה, עכשיו אני מתחיל לאכול ככה. יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. אבל אין מצב. אני לא אוכל, אני עושה דיאטה, אני לא אוכל. זה אתה תצליח חודש, חודשיים. ואחרי זה, רבנו אומר, כשעושים איזה תענית, האדם מענה את עצמו באיזה נושא, כשהוא משחרר את זה, נהיה לו כפול. הרגלת את עצמך, אני בדיאטה, אני לא אוכל. כשתפסיק את הדיאטה, הרי בסוף תפסיק אותה. אתה לא לנצח. כשתפסיק אותה, אתה תאכל כפול, רבנו אומר. אז אף פעם לא משתלם. אלא אם כן, אתה עובד על טבע חדש, בונה לעצמך טבע חדש. רבנו, אף על פי שקשה לשנות את הטבע הזה של התאווה, אבל העשרה קפיטל תהילים האלה הוא יקר ומועיל מאוד. אחר כך, ייחד אותם לעדות את רבי אהרון מברסלב ואת רבי נפתלי, שגם כי ימלאו ימיו אחרי הסתלקותו מהעולם, מי שיבוא על קברו ויאמר אלו עשרה קפיטל תהילים ויתן פרוטה לצדקה בעבורו, אפילו אם גדלו בעצמו אבונותם וחטאיו מאוד מאוד, אתאמץ ושתדל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקנו. ואמר שבפאות הוא יתפוס אותו ויוציא אותו מהגיהנום, אפילו אם יהיה אותו אדם איך שיהיה, ואפילו אם עבר מה שעבר, רק שיקבל על עצמו להשתדל שלא ישוב להיוולתו עד שלום. וסיים רבנו, אני חזק מאוד בכל הדברים שלי, אך בזה אני חזק ביותר, שאלו עשרה קפיטל תהילים מועילים מאוד מאוד. אחר כך גילה רבנו ז"ל עניין נפלא ונורא מאוד, והוא כשהולכים במלחמה לובשים שריון, מה שקוראים לו היום שכפ"ץ. כשהולכים במלחמה לובשים שריון שקוראים פנצר. וסיים רבנו ז"ל, עניין הזה של הפנצר יהיה בסוד, ואל תגלו את זה כי אם ליחידי סגולה, אבל עניין התיקון הכללי תגלו לפני הכל. ואמר אף על פי שהוא תיקון קל לומר עשרה קפיטל תהילים, אף על פי כן גם זה יהיה כבד מאוד לקיים. גם עשרה פרקים שלוקחים חמש דקות קשה מאוד לקיים, כי כל דבר שרבנו הציע קשה מאוד לקיים אותו. רבנו לא התיר לספר את הסיפור הזה בפרטות, כל הסיפור של הפנצר, אבל הוא אמר שכמו שבמלחמה הולכים ולובשים את האפוד הזה נגד רסיסים, שאז אף על פי שפוגעים בו הרסיסים לא מזיקים, לא? אז התיקון הכללי הוא הפנצר שאתה לובש, שגם אם יבוא הרסיסים של הפגם לא יפגעו לו בנפש. רבנו אמר גם לפני וגם אחרי. אחרי שאדם חס ושלום נפל, הפנצר הזה יוציא לו את כל החיצים, כל הרעל שנכנס לו, ולפני שאדם נופל זה ישמור אותו מהנפילה. אבל את פרטות הסיפור רבנו אמר לא לספר. יום ד' שושן פורים, אמר רבנו זה לאנשי שלומנו בזו הלשון, בפורים נודעו לי נפלאות. מה? כי אורייתא שמעא דקודשא בריך הוא סתים וגליה, התורה היא שמו של הקדוש ברוך הוא סתום וגלוי. בתחילה התורה מגלה פניה אל האדם, גלו שכל, ואחר כך היא נסתרת. יש דברים שפתאום מאירים לך בתורה, ויש דברים שנסתרים ממך. ומישהו בעל נפש, הוא מסבב ומחזר אחריה ומוסר נפשו עליה, ויש לו גגויים גדולים והשתוקקות נמרצת במסורת נפש, לא מוותר. מי שבעל נפש, מי שיש לו שכל, לא פרייר, מראים לו את הקצה היפה של איזה דבר, הוא לא מוותר כשהדבר נופל ומתחבל לו. הוא הולך עליו עד הסוף, עד שאני אשיג אותו, לא מוותר. אז הוא צריך לחזר אחריה, כי התורה כל הזמן מגלה לך שכל, וכל שכל שאתה לומד, כל שכל שאתה מבין, לאן זה הולך? כמו שאתה אוכל, והאוכל נכנס בך ואתה משמין, כל שכל שאתה מכניס, השכל שלך משמין, גודל, והשכל זה הנשמה, והנשמה זה החיות של האדם. וכמה שאתה מכניס יותר חיות, החיים שלך יותר נצחיים. אז בעל נפש מסבב ומחזר אחרי התורה, ומוסר נפשו עליה ולא מוותר. אדם חזק, לא נמרח, לא קשה לי, אין לי כוח, לא יכול, רוצה לשכח, לשכב. קם, קם בחצות הלילה, לא נכנס מתחת השמיכה כמו פדלאה, קם בחצות הלילה, פונה לקדוש ברוך הוא, תיקון חצות, קורא תהילים, מדבר עם השם, לומד תורה, לא סופר את העולם, לא סופר את הסטיגמות, לא רואה את הכלום ממטר, לא רואה כלום, אני, יש לי מטרה וטס עליה. התורה מהירה לו, מהירה לו איזה שכל, לא מוותר, לא חשוב. רץ, הורש, פותח, רץ, לעוד ספר, שואל, בודק, תן לי להבין את השכל הזה, זה עוד לבלוע עוד משהו. בהשתוקקות נמרצת, במסירות נפש, כמו שאדם מתאבד על משהו, עד שזוכה שתתגלה התורה אליו, התגלות התורה זה התגלות השם אליך. השם, הפלא הגדול, הקדוש ברוך הוא, שמאחורי כל הפלא הזה, מאחורי החיות שלך, מאחוריך, כי בתחילה מתגלה לי עניין של פורים בקטנות ובאלם, אומר רבנו. מה זה פורים? אז רבנו אמר, בפורים נודעו לי נפלאות. הבנתי את השכל של הדבר הזה. כי הוראית שמע דקוצ'ה בריחוס עתים וגליה. התורה היא שמו של הקדוש ברוך הוא. מה זה שם? תראו פלא. אתה נמצא באיזה מקום ואשתך קורא לך. שמעון, בוא הנה. נפתלי, בוא הנה. מה קרה? סך הכל הוציאה מילה מהפה. שמעון, נפתלי. ואתה, כולך, עם כל המהות שלך, מתחיל לפעול ולזוז לכיוון שקראו לך. איך זה יכול להיות דבר כזה? איך מילה יכולה לקחת את כל האדם, כל המהות שלו, ולהביא אותו, לזיז אותו לאן שרוצים? רבנו אומר, כי בתוך השם של האדם, שקראת לו בשם, בתוך השם של האדם נמצא כל האדם. כל המהות שלו. לכן כשאתה קורא לו, משכת את המהות. הורייתא שמע דקוצ'ה בריחו, התורה זה השם של הקדוש ברוך הוא. בתוך התורה נמצא הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יודעים מה הוא, אבל אנחנו יודעים שהוא נמצא בתוך האותיות של התורה. וכשאתה מוציא בפה את המילים של התורה, אתה אוכל את המהות, אתה בולע את הקדושה. הקדוש ברוך הוא נכנס אליך, שהוא החיות של כל הבריאה. לכן חז"ל אמרו, עוד אשמע על אוזניך מה שאתה מוציא מפיך, כשאתה עומד תורה תוציא את זה בפה. אתה מכניס אליך את הקדוש ברוך הוא. אתה לא יודע מה זה, אבל אתה מכניס אליך את הקדוש ברוך הוא, את החיות. אז זה הבדל בין אדם חי לבין אדם מת. שאצלך יושב הקדוש ברוך הוא, אצלך בתוכך נמצא הקדוש ברוך הוא, הנעלם הגדול הזה, שברא את כל האינסוף הזה. אז זה רבנו אומר, התגלה לי העניין הזה, שהתורה היא שם השם. השם שלו, ובתוך השם מוגבל הכל. הכל נמצא בתוך השם. כי בתחילה התגלה לי עניין של פורים בקטנות ובאלם. זאת אומרת, לא התגלה לו בגלוי, רק רמז. ואחר כך עזרני השם יתברך, כי הוא יתברך עוזר לי תמיד, והתגלה לי העניין. והעניין של פורים שנתגלה לי אז, היה סתום ונעלם לא רק ממני, מכל העולמות, מכל המלאכים, גם הם לא ידעו את הסוד הזה. רק בעולמות העליונים, העליונים, החוקים, החוקים, שדבוקים באלקות, קרוב קרוב, רק שם הם ידעו את הסוד הזה. ועכשיו אני יודע את זה. כי העבודה שלי בפורים הזה, לתקן הפגם של קורח. וכשנתגלה לי זאת, היה רחוק בעיניי, מה הקשר בין לתקן את קורח לפורים. לא הבנתי את הקשר בין הדברים. עד שעזר לי השם יתברך, וגילה לי נפלאות, כי יש דברים סתומים מאוד בתורה הקדושה, והתגלה לי שראשי תיבות של המילה פורים, זה מה שכתוב בתורה, ואם מפאת פניו ימרת ראשו קרח. קרח אותיות קורח, והשאר לא בער. אין פסוק כזה בתורה. ונתגלה לי שאותיות פורים הם ראשי תיבות של הפסוק בויקרא י"ג מ"א, ואם מפאת פניו ימרת ראשו קרח. אין פסוק כזה בתורה. יום אי בבוקר אחר התפילה אמר רבנו ז"ל שלא היה יכול לישון כל אותו הלילה שסיפר את הסיפור הזה של פורים ואת הפסוק הזה שהוא אמר, והוא מצטער, היה מצטער ולא היה יכול לישון על שגילה זאת, ואמר שנהמתו הייתה שהוא עדיין לא גילה כלל, הוא רק קצת התחיל לגלות והוא הצטער על שהוא גילה, אבל הנהמה שלו שהוא לא גילה כלום. כי גם באמת לא כתוב בתורה הפסוק הזה. בתורה כתוב פסוק אחר. כתוב, ואם יפת פניו ימראה את ראשו, גיבח הוא. זה מה שכתוב בתורה. לא כתוב קרח. אבל פסוק אחר כתוב, ואיש כי ימראה את ראשו, קרח הוא. אז הוא למד גזרה שווה. ואם יפת פניו ימראה, ואיש כי ימרת, 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 פה בימרת השני כתוב קרח הוא, בימרת הראשון כתוב גיבח הוא, רבנו לקח את הקרח, שם אותו על הגיבח, ובנה את הפסוק, ואם יפת פניו ימרת ראשו גיבח הוא, קרח הוא, קורח. אז ראשי התיבות של הפסוק, ואם יפת פניו ימרת ראשו גיבח, קרח הוא, פסוק של ראשי התיבות שלו פורים, וזה הקשר בין פורים לקורח. והדברים סתומים ונעלמים מאוד. אשרי המחכה לביאת הגואל, אז ישיג שיחתו הקדושה. וקצת סודם של דברים מבוארים בליקוטי הלכות לרבי נתן, הלכות נטילת ידיים, הלכה וו, עוד וו, ששם רבי נתן מבאר קצת את העניין הזה של מה שרבנו דיבר פה בעניין פורים. שבת קודש פרשת צו, שהייתה אז פרשת פרה, אמר רבנו ז"ל תורה והתחיל בזה הלשון. אחר פורים קוראים פרשת פרה, שהיא הכנה לפסח. וגילה סוד נורא ונפלא מאוד, בדיקותי מורד חלק ב' סימן עין ד', אחר כך פסק באמצע העניין ולא גילה יותר. ובתוך כך ענה ואמר, בתחילה כל ההתחלות היו מפסח, ועל כן כל המצוות הם זכר ליציאת מצרים. ועכשיו שלוש נקודות, ולא סיים רבנו מה עכשיו. מובא ברבי נתן שעכשיו כל ההתחלות הם מפורים. ליל שבת קודש פרשת שמיני, שהיה אז פרשת החודש, היו אצל רבנו ז"ל כמה מאנש וסעדו אצלו, ובתוך כך ביקש מאיש אחד שייתן לו טבק. אתם יודעים מה זה? שמריחים. טבק שמריחים. אז רבנו ביקש ממנו נותן קצת טבק. ובתוך כך נזכר רבנו במכתב, כמו שהזכרנו, שימו לב שכל התורות של רבנו וכל הסיפורים באו בנבואה. תראו את כל הסיפור פה איך קורה, ותראו שממש ככה זה. פה רבנו יושב, מדבר שיחות חולין עם אנש, מה נשמע, מה חדש, תביא קצת איזה קצת טבק להסניף, או הוא פותח את הקופסה, נותן לרבנו טבק, ופתאום רבנו נזכר מהמכתב שכתב רבי נתן לרבי נפתלי חברו. רבי נתן כתב לרבי נתן מכתב, רבי נתן סליחה כתב לרבי נפתלי חברו מכתב, עדות, חיזוקים, הוא קלט שרבי נתן בירידה, כתב לו מכתב, המכתב התגלגל, נפל ליד של רבנו. ורבי נתן, ורבנו קורא שם בתוך המכתב, דברי התחזקות שכתב רבי נתן לרבי נפתלי, שיהיה בשמחה, ומעלת מצוות השמחה, וכו' וכו'. והתחיל רבנו לדבר מזה. אמר להם, מה אתם יודעים איך לשמוח מתוך מרה שחורה? אני אספר לכם איך היו שמחים מתוך מרה שחורה, והתחיל לספר את הסיפור של השבעה קבצנים. איך היו, אספר לכם, ככה מתחיל הסיפור, אספר לכם איך היו שמחים. ואז בליל שבת קודש, זה היה בליל שבת המקרה הזה, סיפר כל התחלת המעשה עד סוף המעשה של יום ראשון של השבעה קבצנים. קבצן של יום ראשון, הקבצן שהיה עיוור. מי שמכיר את סיפורי מעשיות, אז הסיפור מעשיות מספר על שבעה קבצנים, כל יום על קבצן אחר. אז רבנו סיפר, אז בערב שבת, אחרי שהוא נתן לו את הטבק ונפל לידו המכתב של רבי נתן, שהוא פתח. אספר לכם איך היו שמחים, והבנו תהיה לספר עד הסיפור של יום ראשון, הסיפור של העיוור. יום ג' ארבעה ימים לאחר מכן, כ"ח באדר ב', בא רבי נפתלי אל ביתו בעיר נמרוב, ותכף הוא מיד הלך אל רבי נתן, כי בשבת רבי נתן לא היה אצל רבנו זג, שהתחיל לספר את המעשה של שבעה קבצנים. ועמד רבי נתן מרעיד ומשתומם, ואמר לעצמו, אף על פי שכבר זכיתי לשמוע מרבנו סיפורים שלא שמעתם אוזן מעולם, תורות ומעשיות תורות, אבל מעשה כזה, הוא היה המום. מי שמרבי נפתלי סיפר לו משהו שמה מרבנו את הסיפור הזה של הקבצן העיוור, ונסכם בדעתו, תכף התלהב רבי נתן שהוא טס לרבנו, חייב לשמוע את הסיפור עוד פעם ממקור ראשון. ונסע רבי נתן תכף מיד אל רבנו זל, והגיע בערב לעיר ברסלב, אך רבנו זל כבר היה סגור בתוך חדרו לפני שינה, ולא היה יכול להיכנס אצלו. יום ד' כפתת באדר ב', אחרי תפילת שחרית, נכנס רבי נתן אל רבנו זל וסיפר לו רבי נתן סיפורים מהעולם, חדשות, מה קרה פה, מה קרה שם, משהו שמע מבני אדם, כי כך היה דרכו של רבנו זל לשאול כל פעם את החדשות, ספרו לי מה הולך בעולם, מה חדש. כשהיו מספרים לו היה עושה מזה תורה, והיו יוצאות מזה אחר כך שיחות נוראות בעבודת השם מתברר, וכמה וכמה פעמים יצא מזה שגילה רבנו בעצמו תורה ארוכה מאוד על ידי הסיפורים שסיפרו לו. ואחר כך התחיל רבנו זל לדבר עמו מהמעשה שהוא דיבר כשרבי נתן לא היה, של השבעה קבצנים. כי רבי נתן שאל אותו כמה שאלות על זה, כי הוא לא תפס את העניין מפי רבי נפתלי שסיפר לו, היה חסר לו כמה נתונים, אז הוא בא לרבנו שיספר לו עוד פעם את הסיפור, ורבנו זל תיקן לו את כל הדברים שהיו חסרים לו. וכמעט שחזר וסיפר לפניו את כל הסיפור. ואמר רבנו שהוא חפץ מאוד לדע את סוף הסיפור. שמתם לב לדיבור הזה? הוא אומר לרבי נתן, אני מת לדעת את סוף הסיפור. מה זאת אומרת? אתה מספר סיפור ואתה לא יודע את הסיפור. אני מת לדעת את הסוף של הסיפור. זה מה שאמרנו. כל הסיפורים וכל התורות, הכל בא לו בנבואה, ברוח הקודש לרבנו, והוא לא ידע מה הסוף של הסיפור. הוא רק פתח את הפה והתחיל להקשיב מה יוצא מפיו, והוא שומע מפיו את הסיפור הזה של השבעה קבצנים ביום הראשון, על ידי הקטע שהתעורר על ידי המכתב של רבי נתן בעניין השמחה, והוא סיפר עד היום הראשון ונעצר. אחרי ארבעה ימים הוא מדבר עם רבי נתן, מספר לו את הסיפור עד יום ראשון, עד היום של הבית לרעיבר, ועכשיו אומר לו, אני מת לדעת את סוף הסיפור. דהיינו, מה שנעשה בכל שאר שבעת ימי המשתה, וגם כל סוף גמר המעשה של הבן מלך, שבו מתחיל הסיפור, גם כן אני עוד לא יודע. הבן מלך שקיבל את המלוכה מאביו בחייו, שממנו התחיל הסיפור. כי כן היה דרכו לדבר, שהוא נחשף לשמוע ולדע העניין שהוא בעצמו היה צריך לגלות. ואמר שכן בכל יום ויום משבעת ימי המשתה, בכל יום מהשבעה בטלרס הוא ברחם ונתן להם מתנה לדרשה. כן, בשבעת ימי המשתה, בסיפור של שבעת הקפצנים, בכל יום בא ליער אחד מהקפצנים ונתן לזוג שנעבדו ביער אוכל לאכול, ואחרי זה בחתונה שלהם הם הזמינו את שבעת הקפצנים. אז כל יום היה מעשה אחר של אחד משבעה הקפצנים, קפצן העיוור, קפצן החרש, קפצן האילם וכולי וכולי, כל הקפצנים. וגם סיפר אמו מעניין סדר הסיפור של הזקנים בעלי הזיכרון, שלא שמע רבי נתן את העניין כסדר בביאור יפה מפי רבי נפתלי. גם דיבר רבנו זל מעניין מה שהתפאר העיוור, כן, קטעים מהסיפור רבנו סיפר לו. וגם דיבר רבנו והזכיר לו את הפצצה של הסיפור. רבנו הזכיר לו מה שהקפצן העיוור התפאר, שהוא לא זוכר כלום. מי שמכיר את הסיפור, כל אחד מהקפצנים, מהחכמים שהיו עם העיוור בספינה, אחרי שנשברה הספינה ועלו למגדל, כל אחד סיפר את המדרגה שלו, את הזיכרון שלו, שהוא זוכר מה היה, אחד זוכר מה היה כשהוא היה בבטן של אמא שלו, את כל החוויות שעברו לו, סיפר בפרטות. אחד סיפר שהוא זוכר את הברית מילה שלו, אחד זוכר כשהוא היה זרע במוח של אבא שלו לפני שהוא הזריע אותו באמא שלו, אחד זכר שהוא היה נפש לפני שהוא התגשם להיות גוף, אחד זכר שהיה רוח, אחד זכר שהיה נשמה. והקפצן העיוור אמר, אני זוכר שהייתי לאו כלום. שהוא זוכר, זה מצמרר שיער, הוא זוכר שהוא היה לפני ההוויה. רבנו מספר לפני רבי נתן את הנקודות האלה בסיפור, והוא אומר לו את הסיפור שהעיוור אמר. רבנו אומר לרבי נתן שהעיוור אמר שהוא זוכר שלא הייתה שום הוויה, ואומר רבי נתן, כשרבנו אמר את זה, התפלא רבנו על זה מאוד. והיה מובן מדבריו הקדושים, שהוא הערת אין סוף ברוך הוא קודם ההתלבשות, והמבין יבין. והדגיש רבנו שזה דבר גדול לזכור כלום. רבי נתן היה כוסף ומשתוקג מאוד. שיספר לו רבנו זל הסיפור מיום השני של החתונה ולא עלתה בידו. כאילו שהמשיך את הסיפור. כי בתוך כך בא המשרת שלו, של רבנו, ואמר, רבי, הגיע הזמן סעודה, הכנתי את האוכל, בואו לשולחן לאכול. והוכרח רבי נתן לצאת מלפני רבנו, עכשיו רבנו הולך לאכול, אז הוא מצד הנימוס, עזב, יצא. אחר האכילה, ישן רבנו זל קצת, ואחר כך חזר רבי נתן אל רבנו, והיו אז עמו עוד כמה מאנשי שלומנו. והתחיל עוד פעם רבי נתן לספר לרבנו חדשות, מה קורה בעולם, וכל מיני מעשיות, ורוב המעשיות הוא סיפר לו מברדיצ'וב. כי רבי נתן הגיע באותה עת מברדיצ'וב, הוא היה לו שם כל מיני עסקים, כל מיני עניינים, אז הוא בא משם וסיפר מה קורה שם. ודיבר עמו רבי נתן עם רבנו, שכולם מלאים דאגות, כל העולם בוכים, שיש להם חסרונות, צרות, ואפילו השירים הגדולים מתלוננים שחסר להם מאוד. ואחר כך ענה ואמר לו רבי נתן את הפסוק לרבנו, גם את העולם נתן בליבם מבלי אשר לא ימצא אדם את המעשה אשר עשה אלוהים מראש ועד סוף. ככה הוא זרק לרבנו את הפסוק שמתאים למציאות הזאת שאנשים מלאים חסרונות ואנשים לא יודעים, לא מוצאים את הידיים והרגליים. אמר לו רבנו זל, זה בדיוק הסיפור שלנו. מה שאמרת עכשיו זה המשך הסיפור. איפה אנחנו היינו בסיפור? ונבעל רבי נתן מאוד מרוב הכיסופים שהיה לו לשמוע את ההמשך, והשיב לרבנו זל בבעלה, היינו ביום השני של הסיפור. אמר לו רבנו, זהו בדיוק כמו שאתה אמרת, זה המשך הסיפור. ביום השני של החתונה, חזרו והתגעגעו הזוג שנעבדו ביער, התגעגעו לבית לרס השני שהיה חירש, וסיפר את כל הסיפור של יום שני, שמהשיבת קפצנים, והלכו להם אחרי הסיפור, כל אחד הלך לדרכו. ליל שבת קודש, ג' בסיוון, היה רבנו זל שרוי בצער גדול מחמת שנכדו, הילד של עדל, הבת שלו, היה מוטל על ערש דווי והיה מסוכן מאוד. ורבנו זל היה לו צער גדול מזה, כי ביתו עדל היה לה צער גידול בנים הרבה, וכבר נפטרו אצלה כמה בנות. כשרבנו נכנס אל השולחן, הוא ידע שרבנו הרגיש את הצער של כולם. רבנו לא רק שמע שיש למישהו צרה, וככה, יש למישהו צרה. כשהייתה למישהו צרה, רבנו הרגיש שהוא בצרה. אומר רבנו שהוא התפלל על זה, שהשם יביא אותו למדרגה, שהוא ירגיש את הצער של האחרים. לא רק שבאים לספר בן אדם, באים לספר לו, חסר לי ככה, קשה לי ככה, אין לו שלום בית, אין לו רפואה, בסדר, אני משתתף בצערך, את המילה אומרים, משתתף בצערך. סתם מילה, משתתף בצערך. אצל רבנו לא היה משתתף בצערך, רבנו היה פתאום מרגיש את הכאב בעצמו, מרגיש בלב את הצער, היה מרגיש הוא, הכל היה נופל עליו מיד. אז הבת שלו, כבר כמה ילדים נפטרו לה, ועכשיו עוד ילד, עכשיו עומד גוסס, מה היא מרגישה? מה עובר עליה? הוא מרגיש את הצער שלה, מרגיש מה עובר עליה, מרגיש את המתח שלה, מרגיש את הלחץ שלה. אז רבנו בא לשולחן של השבת עם כולם, כל התלמידים, והיה בצער גדול. ואכל מהר ולא התמהמה בסעודה. רק הזדרז עצמו עם הסעודה. וברך בקעת המזון, קודם שהתחילו להיכנס אנשי שלומנו תמיד, כמו שהם רגילים להיכנס אחר כך לשמוע תורה, אחר ברכת המזון, נשאר יושב על השולחן, הוא פתח פיו הקדוש והטהור והנורא ואמר, שיחה נפלאה ונוראה, שהיה בה תורה קדושה כדרכו תמיד בתוך ברוב שיחותיו הקדושות, וכל השיחה הייתה שייכת לצערו הגדול. ורבי נתן לא היה יכול לתפוס את התורה במוח שלו, ועל כן לא נרשם, התורה לא נרשמה, אין לנו אותה. ואחר כך באותה שיחה ענה ואמר רבנו, תגידו לי, איפה אנחנו בסיפור ההוא? איפה הגענו בסיפור ההוא? אמר לו רבי נתן, אנחנו בסיפור של שבעה קפצנים הגענו ליום השלישי. אמרת רבנו שיש שבעה ימים בסיפור, אנחנו ביום השלישי. אמר רבנו, כן, ביום השלישי חזר ובא הקפצן שהיה גבת פה, וסיפר את כל המעשה של יום השלישי, שמדבר מהרדיפות של הלב, שהיה לו צער גדול בלב. מי שמכיר את הסיפור, הלב המעיין, שהלב היה לו רדיפות, כל הזמן רדפו אותו, צער גדול, שיש לו שני מיני רדיפות, גם ההתלהבות הלב שלו להשיג את הקדוש ברוך הוא, וגם שהשמש הייתה מזריחה עליו ומייבשת אותו. וזה היה מעט מעניין השיחה של הצער שלו, שסיפר מקודם, וגמר המעשה של יום שלישי ואמר שבסוף המעשה השלישי של יום השלישי ונעשו שמחים ועשו הילולה. ואחר כך תכף סיפר את המעשה של יום רביעי, ואחר כך הלך מהשולחן, כי כבר ברך בקעת המזון קודם שהתחיל לדבר עם אנשי שלומנו. תודה למאזיני כל הנחל, תודה שהקשבתם לשיעור, שמברך את כולכם. תזכו להאיר ולהפיץ את אור רבנו בעולם, האור שיביא את הישועה לכל העולם. צריך להשתדל כמה שיכול כל אחד להפיץ את התורה של רבנו, שזה יגאל את העולם מגלותו. שיהיה לילה טוב לכולם, ונשתמע בעזרת השם שבוע הבא.